fit, you must equip.
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Denny Craig.
טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים לסוג של וובינר שלנו, שכרגע סובל קצת מהטעם שיש תקלה בינלאומית בזום והכל קרס. מזל שגוגל התקינו את התוכנה שלהם ועכשיו הכל בסדר. אני מאוד שמחה שיש לנו את ההזדמנות לעשות את זה, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן רצינו לעשות איזושהי שיחה בנושא לימודים בחול. זה אחד הדברים היותר חשובים, אני חושבת שאנחנו יכולים לתרום בו לבוגרים היותר צעירים והבוגרים היותר מתקדמים שלנו, שחושבים על האופציות שלהם ושוקלים מחדש את המסלול שלהם אולי. ואני מאוד מאוד שמחה שיש לי את ההזדמנות גם לעשות את זה עם החברים שלי, ובאמת יש לנו פאנל שבכיף שלי מורכב מכל החברים שלי. אז ככה, יש לנו קודם כל את מיכל קליין. מיכל קליין היא בוגרת הפקולטה למשפטים, סיימה את התואר הראשון שלה בהצטיינות, אפילו היה לי הכבוד להיות מתרגלת שלה איזושהי תקופה. היום מיכל עובדת במשרד המשפטים, במחלקה הבינלאומית. למיכל יש גם תואר שני מהאוניברסיטה העברית, וגם תואר שני מלונדון, מ-UCL, את שניהם סיימה בהצטיינות. והיא עורכת דין מצוינת ומאוד מאוד מוכשרת, ואני בטוחה שיש לה הרבה מאוד מה לספר על הניסיון שלה, וגם על ההבדל בין תואר שני במשפטים בארץ לבין תואר שני במשפטים בחול, ומה זה עושה לך אחר כך שאתה חוזר לארץ. הבן אדם הבא שיש לנו זאת ניצן חקלאי. ניצן למדה איתי בשנתון, אפילו עשינו את ההתפחות שלנו ביחד. ניצן היא בוגרת MBA מ-MIT, והיא נשארה אחר כך לעבוד בארצות הברית. היא עובדת בסטארט-אפ שנקרא Sibo Technologies, היא מנהלת שם תחום של אסטרטגיה ו-go-to-markets. היא גרה שם עם הבן זוג שלה ועם הילדה החמודה והיפה שלהם כבר כמה שנים, ועובדת לה בארצות הברית. היא עזבה את מקצוע המשפטים אחרי שהיא טסה ללמוד בחו"ל. וכמובן שיש לנו גם את אמיר לוזון, מייסד עמותת ארגון הבוגרים של האוניברסיטה העברית, ומי שהיום עומד בראש ארגון הזוכים, גם היה לי העונג לעבוד איתו במשרד שלי, הוא גם בוגר הפקולטה, גם מחזיק תואר במנהל עסקים, וגם תואר שני מתוכנית ארסמוס של האיחוד האירופי, בעסקים משפט וכלכלה, ואני בטוחה שגם לא יש הרבה מה להגיד לנו על ההחלטה שלו ללכת ללמוד בחול, דווקא בתוכנית ארסמוס שהיא מאוד מיוחדת. ואני גם עשיתי תואר שני בחול, אחרי שהתחלתי תואר שני גם בארץ, וזנחתי אותו כי לא ראיתי טעם להמשיך. אני דוקטור למשפטים מ-UCL, ואני גם באקדמיה קצת וגם בעיקר בפרקטיקה. אז הפרספקטיבה שלי היא טיפה שונה, ואני גם מאוד אשמח לדבר על החוויה שלי. כשאנחנו נעשה את זה הכי מעניין ואפקטיבי, חשוב לי להסביר כבר בהתחלה, שזה לא רק, השיחה הזאת היא לא רק עבור אלו שמתלבטים אם בכלל ללמוד בחול, היא גם עבור אלה שכבר התקבלו, וממש עוד שנייה טסים ומתכוננים לתהליך. אם יש לכם שאלות או דברים שאתם לא בטוחים לגביהם, או קצת טיפים של אלופים, אז אנחנו גם כאן בשבילכם, ואנחנו אחר כך גם זמינים לשאלות. ניצן, למה MBA? למה ב-MIT? מה התהליך? מה עבר לך בראש?
טוב, אז כמובן השאלה הזאת היא די גדולה, כי יש פה באמת מעבר באופן כללי ממשפטים ולהיות עורכת דין לעולם אחר לגמרי, ובעצם לשנות מסלול לחלוטין. אז אני לא אכנס לכל הרבדים, אני כן חושבת שזו החלטה, ואגב, כי זה אנשים שיצטרפו בהמשך, אני הייתי במסלול של עורכת דין, סיימתי התמחות, ובעצם רק אחרי סיום ההתמחות החליטתי כזה, לא אחורה פנה, אבל שמאל הצד, וברגע אני חושבת שהחלטתי שאני כן רוצה ללכת למקום יותר עסקי וניהולי. אני חושבת שעבורי ה-MBA זה היה המקום בעצם לעשות קפיצה, לא דווקא מבחינת ההכשרה עצמה של התואר, אלא יותר דווקא במקום על לעבור לחול וספציפית לעבור לארצות הברית. אני חושבת שהלימודים אצלי היו כהחלטה גדולה יותר שאני רוצה לעבוד כמה שנים בארצות הברית, לרכוש ניסיון אמריקאי, להבין מה זה אומר לעבוד עם אמריקאים, במחשבה שדווקא ללונג טרם, לחזור עם הכלים והניסיון הזה לארץ, שם אותי במקום אחר בשוק, והניסיון שאני יכולה להביא איתי חזרה לשוק הישראלי. ספציפית ארצות הברית, פה יש גם אסכולות שונות ומשונות, אני חושבת ש, בסופו של דבר אתם רואים, הרבה רואים היום בחברות בארץ, בין אם זה סטארט-אפים וגם בחברות גדולות יותר, ישראל היא מקום נהדר ל-R&D, לפיתוח מוצר, אבל כשמסתכלים על ביזנס, השוק הישראלי הוא שוק מאוד קטן, רוב החברות מסתכלות ארצות הברית, אני אומרת פה יש אסכולות, כי אנשים אומרים, אז אפשר אולי לעשות צריך ללמוד ולקבל את הניסיון הזה, פה זה כבר נכנס לעדפות אישיות שונות ומשונות, אז זו הסיבה שרציתי ארצות הברית. ספציפית MIT, אני עוד לפני שנסעתי לימודים בחול, אני עבדתי שנתיים בחברת מכתשים מגן, היום היא נקראת אדמה, נכנסתי פתאום לעולם הרבה יותר קרוב לטכנולוגיה ולמדע, ודווקא MIT הייתה עבורי מקום מאוד נכון למצב את עצמי יותר במקום הזה, שדווקא אני כעורך הדין, זה קצת, הרבה פעמים עורכי דין הופכים להיות אולי בנקאים או יועצים, ודווקא המקום של MIT נתן לי עוד הרחיב בעצם את הביסוס שלי בפוזיציה אחרת. אני דווקא כן אגיד ממקום פרקטי, ואנשים שהיום מסתכלים על MBA, אם אתם הולכים ללמוד בטופ 10 בבתי ספר בארצות הברית, זה לא כזה משנה. אם אתה הולך להרווארד, MIT, קולומביה, אפילו מישיגן, בסופו של דבר, היתרון של ללמוד פה במוסד אמריקאי, כדי להכניס אותך בעצם לשוק, לתוך השוק האמריקאי אחר כך, זה כל בתי ספר האלה הם די שווי ערך. פלוס מינוס, כמובן יש שיקולים לכאן ולכאן. אז דווקא פה, כן, MIT היה לי מאוד נכון מבחינת העניין שלי, אבל ברמה הפרקטית, אני לא רואה לזה כזה חשיבות, כל עוד אנחנו כמובן במסגרת של כזה טופ 10 סקולס.
אוקיי, מעניין מאוד. לוזי, איך החוויה שלך בתור בן אדם שהיה לו תואר שני במנהל עסקים, שהוא למד, סליחה, תואר במנהל עסקים שהוא למד באוניברסיטה העברית, ותואר במשפטים, ואז בחרת מסלול מאוד מעניין של האירסמוס, שיהיה נחמד אם תרחיב עליו קצת, ואז לא המשכת לגמרי במשפטים. איך אתה רואה את הכלים שאתה קיבלת בתואר?
אז אני אשמח להתייחס לכמה דברים. קודם כל, למה בכלל הלכתי ללמוד בתוכנית הזאת? אז למי שאני אעשה רגע סקירה קצת יותר רחבה, למי שעוד לא התחיל לעשות ברורים בעולמות של התואר השני, אבל ברמת העיקרון יש הנחה בישראל, שאם אתה רוצה להמשיך לאקדמיה, אז מאוד חשוב לעשות בדרך כלל, אני אומר ככלל אצבע, זה לא נכון על הכל, מאוד חשוב ללכת, יותר עדיף ללכת לארצות הברית, ואם אתה פחות רוצה את האקדמיה ויותר רוצה את העולם המעשי, אז אתה יכול לבחור ארצות הברית או אירופה, כשיש חריג אחד לכל הדבר הזה, והחריג הוא לונדון, זאת אומרת לונדון בהרבה מובנים נחשבת קצת כמו בתי הספר בארצות הברית, אבל עדיין יש איזשהו חיבור בין ישראל, האקדמיה האמריקאית, שהוא קצת גובר על הדבר הזה. דבר שני, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הלימודים בארצות הברית הם הרבה הרבה יותר יקרים, גם בהיבטים של מחיה וגם בהיבטים של שכר לימוד, מאשר הלימודים באירופה. אחר כך כמובן, אם אני טועה ומדבר שטויות, שכל מי שעשה את זה תקן אותי, כן? אבל בגדול הלימודים בארצות הברית יותר יקרים מהלימודים באירופה, ואז מבחינתי, כמישהו שלא היה לו הרבה כסף, היה די תפרן, לא רצה להמשיך, לא ראה את עצמו כממשיך באקדמיה, אז מבחינתי המחשבה של ללכת לאירופה הייתה מחשבה טבעית, ואני הגשתי בעצם בשתי מקומות, ואגב, אם מדברים על כללי אצבע, אני חושב העלויות בערך בארצות הברית זה בסביבות $500,000 או לנול מקצה לקצה, ובלונדון בתואר שני זה בסביבות $200,000, $250,000, אני מדבר על עלויות כולל שכר לימוד, כולל מחיה, כולל טיסות, כולל הכל. ושוב, זה כללי אצבע, כמובן שזה יכול להשתנות מאוד מקצה לקצה, אז מבחינתי הבחירה ללכת לאירופה הייתה טבעית בתוך התהליך, כי לא היה לי הרבה כסף ורציתי ללכת ולא ראיתי את עצמי באקדמיה, אז בעצם הגשתי לכמה מקומות, הגשתי בלונדון לכל בתי הספר, שזה King's College, Queen Mary, UCL ולונדון Business School, התקבלתי לכולם, ובמקביל הגשתי גם לתוכנית שנקראת EMLE, European Master Law and Economic, כל מי שזה מעניין אותו יכול להסתכל באתר שלהם, זה emle.org, ומבחינתי המטרה לצאת ללימודי תואר שני, אני ידעתי שאני לא אחזור להיות עורך דין, והמטרה הייתה כפולה, אחד להרחיב אופקים ולטייל קצת בעולם, ויש משהו בחוויה הזאת של ללמוד עם תרבויות אחרות או עם תרבות אחרת, שבעיניי הוא דבר מדהים, והדבר השני שמבחינתי היה הדבר הפרקטי, זה לשפר את האנגלית שלי. בסוף אני חצי מרוקאי, חצי טריפוליטאי, הגעתי מבית שלא דיברו בו אנגלית, והיה לי, הרגשתי שזה סוג של תקרת זכוכית, ולכן בחרתי ללכת לתואר שני, כדי בעצם לשפר את האנגלית, ממש לקפוץ למים. אגב, בהקשר כזה, אם מישהו פה יש לו אנגלית לא טובה ורוצה להתייעץ, אני יכול לתת לכם מלא חוויות, כולל התקפי חמדה מהשבוע הראשון, שפוגשים אנשים בשיעור מתמטיקה, ומרצים ששואלים שאלות, ואני, עזבו שאני לא יודע לענות את התשובות, אני אפילו לא יודע, לא מבין את השאלות באנגלית, אבל בקיצור, זו הייתה חוויה. ובתוכנית הזאת, הספציפית הזאת, היא תוכנית קצת שונה ומיוחדת, היא כוללת 80 סטודנטים, לפחות בשנה שלי, כל שנה זה קצת משתנה, אבל היא כוללת 80 סטודנטים, שבערך 50 הם מאירופה וכל השאר ממקומות שונים בעולם, והיא כללה גם מערך מלגות מאוד מאוד רחב, ולשמחתי היה שם מישהו בלי שיקול דעת, וקיבלתי מלגה מלאה כולל מחייה, דורקתי שני בקבלה לתוכנית וקיבלתי מלגה מלאה כולל מחייה, וזה מה שהכריע את הכף. התוכנית כוללת סמסטר אחד בכל מקום, אז עשיתי סמסטר אחד בבולוניה, סמסטר אחד ברוטרדם, וסמסטר אחד באקסן פרובנס. הלימודים היו בין 3-4 ימים בשבוע, ובשאר הזמן פשוט עשינו חיים משוגעים, באמת זה היה סוג של יורוטריפ, לא שהלימודים היו קלים, בסוף לימודי עסקים משפט וכלכלה, ועוד באנגלית הם לא כאלה פשוטים, אבל עדיין משהו באקדמיה הישראלית, ואני לא יודע, יעידו אולי האנשים אחר כך שלמדו בארצות הברית, משהו באקדמיה הישראלית מכין אותך הרבה יותר מהאירופאים שמגיעים לתוכנית הזאת, זאת אומרת, הם מגיעים ונורא מופתעים מהדרישות, ואנחנו כישראלים מגיעים ואומרים, אוקיי, זה הלימודים שאנחנו מגיעים להם מהאוניברסיטה העברית, זה כאילו, זה אותו דבר, מבחינת הדרישות והרמה, ולכן לא היה לי קשה או משהו כזה, ופשוט ניצלנו את התקופה הזאת להכיר אנשים מהמון המון תרבויות, לצאת למלא טיולים, זה היה בתקופה שהיה טיסות, אם מישהו יודע מה זה טיסה, אז היה טיסות ב-10 יורו, אז טסנו מלא בתוך אירופה ומסביב וטיילנו והכל, ומה שנחמד בתוכנית הזאת, שלמרות שהיא כזה מאפשרת לך גם לטייל ולראות עליו, עדיין היא כוללת גם תזה, ואז התואר הוא תואר מחקרי לכל דבר ועניין, ועוד דבר נחמד, שיש לי 3 תעודות מ3 מוסדות שונים, למעשה יש לי גם LLM, וגם תואר בעסקים משפט וכלכלה, וגם תואר במשפט וכלכלה, שהוא לא LLM, כל אחד מאוניברסיטה אחרת, ואני לא תולה את זה במשרד, אבל אם הייתי רוצה לתלות פה מאחורה, הייתי יכול לתלות 3 תעודות, שכולן מהתואר השני.
העלית כמה נקודות מעניינות, שאני חייבת פה לדחוף את כמה אגורות שלי גם. הנקודה הראשונה שהיא לדעתי הכי חשובה לכל מי שרוצה ללמוד בחול, תשאלו את עצמכם טוב למה ומה אתם מתכננים לעשות עם העושר הזה. כי זה מאוד משפיע, מאוד מאוד משפיע, אולי הדבר שהכי משפיע על ההחלטה שלכם איפה ומה. צריך להבין שבישראל מכירים דברים שהם לא לגבי מוסדות השכלה בחול, שהם לא בהכרח משקפים, כלומר לא משקפים את מה שהמוסד הזה עצמו שווה בחול. זה שכולם בארץ יודעים מה זה LSE, London School of Economics, לא אומר ש-LSE זה אוניברסיטה שהיא בטופ 10 או 20 בהכרח. זה לא אומר שהיא אוניברסיטה שהיא עדיפה על בתי ספר אחרים בלונדון, בכלל. בטח לא בתחומים מסוימים. חשוב, כמו שמיכל אמרה, לנסות גם להבין מה אתם רוצים ללמוד. לעשות LLM לשם שמיים, או מתוך איזושהי מחשבה שזה יקפיץ את המשכורת, או יקרב את המיליונים, או ייתן לכם איזשהו אדג' תחרותי מעל כולם, זה נכון רק במידה מאוד מועטה. א', משום שכאמור לא מכירים הרבה בתי ספר ומוסדות להשכלה טובה שהם טופ 10 בעולם, בארץ, פשוט לא מכירים, לא יודעים, כי מכירים דברים מאוד מסוימים וזה בסדר. דבר שני, LLM היום עושים תחת כל עץ רענן. באמת, אין כמעט בית ספר, מכללת מדרגות המשפט, מכללת עצי הבננות, אין מישהו שלא עושה היום LLM, ולהגיד היום למישהו בישראל, למשרד עורכי דין, יש לי LLM, הוא יסתכל עליך וגיד, סבבה, גם לי, שלי מהארוורד, ושלך מאיפה, ואז אנחנו לא כל כך מתקדמים, אז באמת צריך להבין בשביל מה אני עושה את זה. האם אני מתכוון ללכת לשירות הציבורי, ואז באמת תארים שניים ומתוגמלים באיזושהי מידה גם בשכר, מה שלא קורה בשוק הפרטי? זה פעם אחת. האם אני עושה את זה כי אני רוצה ללמוד משהו שפה בארץ, אני לא יכול לגמרי ללמוד אותו, מלמדים אותו אחרת, וזה בהחלט נכון לגבי משפט בינלאומי, כמו שמיכל אמרה. לדעתי האישית בישראל מלמדים משפט בינלאומי בצורה אחת, בעולם מלמדים אותו קצת אחרת. יש גם הבדלים מאוד משמעותיים לגבי איך MBA נתפס בישראל, MBA ממוסד ישראלי, לגבי מה זה MBA מלונדון ביזנס סקול או מהטופ 10 בארצות הברית, זה completely different ballgame, מסתכלים על זה אחרת לחלוטין. אז השאלה הראשונה שהייתי מבררת עם עצמי, אם אני אשאתם ואני שוקלת ללמוד עכשיו בחול שוב, זה מה אני אמורה לעשות עם זה ומה אני רוצה להוציא עם זה. מאוד חשוב שתתיישרו עם עצמכם רגע עם הציפיות ושלא יהיו אי-הבנות בשום צורה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, וזה עלה בדברים של לוזון אמר, זה כסף. אני הייתי על מלגה מלאה, אותה מלגה שהייתה עליה גם מיכל, מלגת סיינר מהאוניברסיטה העברית, נותנים אחד בשנה לסטודנט אחד, ולדעתי השנה הבאה היא השנה האחרונה של המלגה הזאת. וזה היה שיקול בשבילי מאוד משמעותי, כי התקבלתי לכמה בתי ספר, וזה הכי הרבה כסף לדעתי שהציעו לי. וצריך להבין שגם כשאתם הולכים ללמוד על מלגה בחול, יש overhead costs. יש בכל זאת הוצאות נוספות, יש בכל זאת כסף שיוצא out of pocket, גם אם השכר לימוד מכוסה איפשהו ואיכשהו, וגם אם יש עוד איזושהי מלגה או תקציב שנכנס בסוף החודש לחשבון בנק, התקציב הזה הוא לא מספיק לדירה במרכז ניו יורק או במרכז לונדון, זה מספיק לחדר קטן במעונות ישנים. אז צריך לחשוב טוב על איך מסתדרים ברמה הכלכלית, ועוד פעם, זה וואחד אקספנצ'ר, אז לא, אני ממליצה לחשוב טוב, לעשות את המתמטיקה ואת החשיבה עם עצמכם, לגבי הדברים האלה.
אני יכולה להגיב השני אלה מהזווית אמריקאית, כי גם לוזן אמר, אולי איך קוראים בארצות הברית. ואני חושבת שהנקודות שהעלית הן מאוד נכונות, ולמעשה גם העלות הכספית והסיבה למה אני הולך ללמוד, לפחות מהזווית אמריקאית, בגלל שהעלות היא מאוד יותר יקרה, ככל הנראה, הן מאוד קשורות אחת בשנייה. ואני אנסה להסביר. דרך אגב, דבר ראשון, העלויות שאתם מוסיפים, תמיד אל תשכחו שאתם תוסיפו את העלות של האלטרנטיב קוסט שלכם, שאתם בעצם לא מקבלים מזכורת על אותה שנה או שנתיים שאתם לומדים. מעבר להוצאות עצמם, אתם גם בעצם יש לכם עוד הפסד שמזכורות שהייתם אמורים לקבל אם הייתם ממשיכים בשוק העבודה. אבל חזרה רגע לארצות הברית. הסיבה שהעלות בארצות הברית היא מאוד יותר יקרה, וזה נכון, דרך אגב, גם ל-MBA וגם ל-LLM, שאני מכירה באופן אישי, כי בעלי עשה פה LLM, וחבריי הטובים ביותר עשו פה LLM במגוון בתי ספר. הסיבה היא, בארצות הברית אין סכומים סתם כי בא להם, הכל פה מאוד מסודר. הסיבה שהעלות שכר לימוד היא מאוד גבוהה, כי המשכורת שסטודנט מרוויח ביום אחר כך, היא גבוהה בהתאם. והסיבה של, אפילו אני אתמקד רגע ב-LLM, העובדה שעורכי דין פה מקבלים, עורך דין שנה א', עורך דין שנה ראשונה, שהוא יוצא מבית ספר המשפטים רגיל, אמריקאי, מרוויח פה 180 אלף דולר בשנה. זה לא סתם, כי הם עורכי דין פה הם נהדרים וחשובים, אלא כי בשביל להיות עורך דין, הוא למד, הוא למעשה כבר, הוא עשה קולג' ועוד גרד סקול, עוד תואר במשפטים, שבארצות הברית תואר שני, כלומר, הוא 7 שנים, היה סטודנט, כל שנה כזאת היא עולה לו בסביבות 30-40 אלף דולר, וחייבת להיות משכורת בסוף היום, שתהיה בעצם, שתהיה בקורלציה לסכום שהוא שלם. אותו דבר ל-MBA, ובסופו דבר, השכר לימוד כאן נגזר פלוס מינוס מה-MBA, המגוון יותר רחב, כי יש מגוון של עבודות שאנשים הולכים אחרי MBA, אבל השכר לימוד נגזר מקורת שבן אדם מרוויח ביום שהוא בעצם בוגר את התוכנית. ולכן גם שאני התחלתי להגיד קודם, שהדברים בעצם העלות והסיבה שאתה הולך ללמוד חייבים את קשורות אחת השנייה, לפחות מהזווית של ארצות הברית, כי לדעתי, ועוד פעם, זה מאוד מבחינה אישית, אני כן, לדעתי, החלטה ללכת ללמוד בארצות הברית, בטח אם אין אף מלגה, חייבת להיות כרוכה בהחלטה, אני גם רוצה לעבוד בארצות הברית שנתיים, שלוש, מסיבות כאלו ואחרות, כי אחרת באמת העלות תועלת היא לדעתי יותר בסימן שאלה. וגם לדעתי אם אתה חוזר מ-MBA, מהעצרת הבתי ספר הכי טובים בארצות הברית, אבל חוזר איתם לישראל יום אחר כך, ואתה כן תהיה שווה, ככל הנראה, לא בדקתי, ככל הנראה תהיה יותר שווה בשוק, זה עדיין לא תהיה משכורת שהיא בקורלציה לשכר לימוד שתקבל, כי פשוט זה ערכים אחרים. ולכן השאלה הכספית והשאלה למה אתה הולך ללמוד, היא מאוד צריכה להיות קשורה אחת בשנייה. מעבר שלו של מלגות וכו'. אבל זה נראה לי משהו שחשוב כזה להיות במודעות.
אולי באמת ניצן נדבר על זה, הרבה מאוד אנשים רוצים ללמוד בחול מתוך תקווה שזה יהיה הרגל שלהם בדלת להישאר כבר ולא לחזור לארץ.
אני באתי מאותו מקום, באמת אפרופו להישאר שם ולא לחזור לארץ. יחד עם זאת, ואנחנו אפשר לדבר על זה מכל מיני היבטים, צריך תמיד לזכור שלכל האסטרטגיה שאתה קובע לעצמך, אני אלמד ואז אני אעבוד, יש אלמנט עצום, אני לא יכולה להמעיט בחשיבותו, של עקרון אי-הוודאות. והקורונה עכשיו נראה לי עוד יותר ברורה לכולם, אבל בואו נוסיף את הקורונה בצד, שאלות של ויזות, שבארצות הברית נהיה קריטי מאוד, אני מאוד מקווה אנשים שכבר ממש בתוך התהליך מודעים, יודעים, מתוכננים לגבי מה הם עושים עם ויזות ואיך הם חושבים על הסיטואציה, מה קורה אם הם לא יקבלו ויזות. יש פה שאלה של אפילו שווקים וביקושים שמשתנים. הקורונה היא דוגמה נהדרת, אבל אני יכולה להגיד לכם גם, עוד פעם, מדעת מחברים, זה אפילו ביקוש לאורחי דין. הייתה פתאום שנה מאוד טובה, ואז הם כבר העסיקו הרבה מאוד אורחי דין חדשים בשנה אחת קודם, ואז הגיעה שנה ופתאום היה הביקוש לאורחי דין ירד משמעותית. עוד פעם, אפשר מיליון דוגמאות, אבל אז יש אסטרטגיה נהדרת, ולכאורה כן, זה צריך לעבור מחושב, ולדעתי לימודים בחו"ל בארצות הברית צריכים להיות מחושבים ביחד עם החלטה באמת להישאר לעבוד פה, אבל לא לשכוח שלאסטרטגיה הזאת יש לה המון 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 פערים ואי ודאות, שבארץ הם לא קיימים, הם קיימים בדרגה פחותה באופן משמעותי.
אני חייבת להגיד שאני מסכימה, אני גם עשיתי את התואר השני שלי בלונדון, וגם לימדתי סטודנטים של תואר שני בלונדון, והיו לי המון המון סטודנטים באמת, שהם מאוד קיוו מכל מיני מדינות, לא רק ישראלים, בכלל למעשה כולם לא היו ישראלים, שמאוד מאוד קיוו שהם אחרי התואר השני, אחרי LLM, אם הם יסיימו בהצטיינות והם ילמדו טוב וכו', יש להם סיכוי למצוא עבודה במישהו במשרדים הגדולים בלונדון. אני יכולה להגיד, hands down, אף אחד מהם לא מצא עבודה, והם כולם בשלב כזה או אחר חזרו הביתה, אבל הייתה שנה אחרת, שבה הרבה מאוד אנשים הצליחו להשתלב, ובשנה שלי, כשאני סיימתי אישית, היה לי ממש מספר משמעותי של משרדים שהציעו לי אופציות, ואני באמת גם עבדתי בלונדון, אבל זה תקופות מאוד מאוד משתנות, ואנשים שיש להם בעיות עם אזרחות או עם תושבות, צריכים להיות מוכנים, בטח במציאות הברקזיט, שעכשיו זה הולך ויחמיר ויחריף, גם דרכון אירופאי פה לא יעזור, צריכים לקחת בחשבון מגבלות של תושבות ואזרחות, יש גם עלויות משמעותיות להגיש בקשה לתושבות, תושבות זמנית, תושבות קבע, צריך להראות סכומים מאוד משמעותיים בבנק, כדי שהמדינה, לפחות אם מדברת על אנגליה, לא תחשוב שאתה בשגגה עומד להיות נטל שלה, אז אם יש באמת פה, זה הניסיון האישי שלי עם הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד טובים, שאני חייבת לומר בכנות, ראיתי אנשים מסיימים ראשונים במחזור שלהם, עם הציונים הכי גבוהים שרק אפשר, ואף משרד בלונדון לא היה מוכן לחסות להם את הוויזה ואת הספונסרשיפ, והיו סטודנטים בריטים שהם היו משמעותית פחות טובים, והם המשיכו והסתדרו. אני לא באה ואומרת לרפות את ידיו של אף אחד, עוד פעם אני אומרת, אני עבדתי, ואני לא בריטית. אז האופציות הן אופציות קיימות, צריך לקחת בחשבון באמת מאוד חשוב, מגבלות של תושבות ואזרחות, ובמדינות מסוימות, אני לא אגיד איזה, גם לקחת בחשבון שיש איזשהו בייס אנטי-ישראלי לפעמים. ויש פחות נכונות לפעמים להעסיק ישראלים בתחומים מסוימים של משפטים, או משרדים שמתמחים בסוג מסוים של לקוחות, או סוג מסוים של עניינים, הם מסוגלים, לי אמרו פעם בפנים, תשמעי עד חבל על הזמן, אכפת לך שאנחנו נרשום איזושהי אזרחות אחרת, זה קצת קונטרוורשל להעסיק אצלנו ישראלים. יש לנו פה עורכי דין מפה, ויש לנו עורכי דין משם, וזה קצת קונטרוורשל שאת תסתובבי פה כולך ישראלית. אז אלה דברים שקורים, עוד פעם לא לרפות את ידיו של אף אחד. לוזון, מה אתה אומר? אתה דילגת בין כמה מדינות, איך הייתה החוויה שלך גם בקשרים הבין אישיים, גם לראות אנשים מסביב ואיך הם מנצלים את התואר השני שלהם במדינות שונות?
אז אצלנו התואר השני, קודם כל באירופה, זה דבר מאוד נפוץ שעושים תואר שני, כאילו התואר הראשון שם כמעט לא נחשב, רוב האנשים מגיעים לעשות תואר שני ו... בסוף ביציאה לשוק העבודה זה מה שנחשב להם. וכאילו היו לנו כל מיני אנשים שהיה מאוד חשוב להם לקבל ציונים טובים ולהצליח. היינו מעט מאוד ישראלים, היינו אני חושב סך הכל הייתי אני ואשתי ועוד שלושה ישראלים, סך הכל חמישה. אז קשה לי להוציא מזה מדד, אחד בחור שלמד איתנו בפקולטה, יכול להיות שמוכר כאן לרובכם, עמית זק, המשיך אחר כך לדוקטורט, בחור אחר חזר לחיפה, ואשתי ואני חזרנו לארץ, וזה, אז אין לי כל כך יכולת להגיד משהו על שוק העבודה, ברור שכשאתה לומד בכמה מדינות, וחלקן מקומות, או כולן במקרה שלי, שהשפה, הם לא דוברי השפה האנגלית כשפת הם, אז לחפש עבודה במדינות כאלה זה פחות רלוונטי. אני חושב שבגדול התוכנית שלי היא תוכנית שיותר מוכוונת לאנשים שרוצים לחזור לארץ ולעבוד כאן. זאת אומרת, יכולתי למצוא כל מיני משרות באיחוד האירופי, והיה לנו כל מיני ירידים ודברים כאלה, ואני מניח שזה לא היה כזה מורכב, אבל אני לא יכול להגיד שזה משרות כמו, אני יודע, בארצות הברית, כשאתה לומד MBA, אז אתה מחפש משרות שמכניסות 300... $1,000 בשנה, אז זה לא היה המצב במקרה שלנו, אז, אבל מבחינה תרבותית, אני חושב שזה חוויה אחרת לגמרי מאשר ללמוד בלונדון או בארצות הברית, כי התוכנית היא מאוד בינלאומית, אתה לא משתקע במקום אחד, אתה כל פעם מגיע ולומד עיר חדשה ומגלה עולם חדש ותרבויות חדשות, אגב גם האנשים שאיתי בתואר, זאת אומרת התואר מורכב נגיד מ9 אוניברסיטאות, שכל פעם עושים סמסטר בשלושה מקומות שונים, אז כל פעם האנשים שהייתי איתם התחלפו, רק חלק מאוד קטן נשארו מהאנשים, אז כל הזמן הייתה, היינו בתנועה וזה היה חוויה תרבותית מאוד 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 מגוונת ומטורפת. ברמה הבין אישית זה היה וואו, כאילו מיינד בלואינג. ברמת ההשפעה על הקריירה שלי, זה נתן לי עוד משקפיים להסתכל עליהם, כמו שהתואר הראשון נתן לי עוד משקפיים להסתכל עליהם. זה לא משהו ששמים בקורות חיים ואומרים, וואו, MBA בהרווארד. מצד שני, הרווחתי הרבה דברים אחרים, כאילו שמי שלומד בהרווארד, אין לו אותם. אז זה שונה.
זה נקודה באמת מאוד טובה, מפה אולי יש שאלה שמעניינת הרבה אנשים, איך הרמה? אתה התייחסת לזה אמיר, אבל מעניין לשמוע איך בן אדם שלמד, סיים את האוניברסיטה העברית, סיים את האוניברסיטה העברית טוב אפילו נגיד, אוניברסיטה, איך הוא מסתדר עם הרמה הבינלאומית? אני יכולה להגיד כספתח ברמתי שהיה לי קל, זאת אומרת, הלימודים הם שונים לחלוטין, זה הרבה יותר אינטנסיבי, כל שיטת הבחינות היא שונה לחלוטין, כל שיטת הלימודים היא שונה לחלוטין, כל האירוע הזה מתנהל אחרת לגמרי, אבל שום דבר מזה לא יטריד אותי יותר מדי. אני באמת, אני לא זוכרת איזשהו שלב שאמרתי, שהסתכלתי לצדדים ואמרתי, וואו, איך חכמים כולם מסביבי, איך אני לא משתלבת, איך הם כאלה מבריקים, ואיפה אני בכל... זה אף פעם לא היה. הפוך אולי, סליחה שאני אומרת, אני חושבת שראיתי הרבה סטודנטים מהרבה מאוד מדינות, שאולי במדינות שלהם או בבתי ספר שלהם, מאיפה שהם באו, הם נחשבים בטופ של הטופ, וראיתי אותם מול כמה מלגאים של האוניברסיטה העברית שהגיעו לאורך השנים לפקולטה, ואני חושבת שלפחות במלגה שלי, כל שנה המלגאי סיים בהצטיינות. ניצן, איך את רואה את הדברים?
טוב, הדבר ראשון לגבי בכלל מה הפוקוס של MBA, גם פה הדעות חלוקות, הדעות לא עניין של חלוקות, אני חושבת שגם העדפה אישית, כי הלימודים זה בהחלט לא העיקר. יש לימודים, יש נטוורקינג, יש לחפש עבודה, וחלק מנטוורקינג לעשות סתם הרבה יותר דברים, מסיבות וכיף, וזה מאוד בחירה אישית של כל בן אדם איפה הוא שם את הפוקוס שלו. אגב, ברוב אני חושבת המוסדות, הטופ 10 סקולס, בכלל אפילו לא חושפים ציונים, יש איזה מין מדיניות שלא חושפים ציונים למעסיקים, כי באמת מתוך מחשבה של להגיד באמת שהפוקוס הוא לא הלימודים, זה כמשהו התחלתי. עכשיו, לגבי הרמה עצמה, אני דווקא חושבת, זה לא שהרמה היא גבוהה יותר, אלא באמת השיטה היא שונה, ואני חושבת שזה קצת יותר קרוב לאיך שמיכל תיארה את זה מבחינת עומק. אני בסופו של דבר הדרישה, כשאתה מגיע לשיעור, זה לא לשבת להקשיב ולסכם, ואחר כך לעשות מבחן, או אפילו לעשות עבודה. הלימודים זה חלק מהחוויה, כי הציפייה שלך בשיעור זה לבוא מוכן, שקראת את החומר, והשיעור הוא דיון. עכשיו, אני חייבת להגיד, דווקא הלימודים פה עשו לי המון מחשבות על האקדמיה בארץ, אני לדעתי היו מאוד, ואין לי בעיה גם להגיד את זה באופן מאוד בוטה, אבל אני חושבת שכולנו חווים את זה, אני חושבת שהיו מעט מאוד מרצים, גם בפקולטה העברית, שהיא פקולטה מאוד טובה, וזה שבאמת ראו ככה את השיעורים שלהם, כמקום, אוקיי, אנשים כבר קראו את החומר, אני לא מבזבז את הזמן על לדבר על מה היה בפסק דין, אלא הזמן מתבזבז על הדיון בעצם על בסיס זה. ופה אני דווקא חושבת שהרמה פה הרבה יותר גבוהה מהבחינה הזאת. האנשים שהם למדו איתי היו גם אנשים ברמה מאוד גבוהה, אנשים עם דעות, אני חושבת שב-MBA יש הרבה, זה לא נכון באופן, ב-100%, אבל הרבה אנשים באים כבר עם ניסיון, אחרי שהם עבדו במקומות, אז באמת הרבה הדיון זה אנשים שמביאים את הניסיון שלהם ומדברים על בסיס זה, ואני דווקא חושבת שזה מביא, זה דווקא כן שם את הלימודים ברמה אחרת. עוד פעם, המקום שלך, איפה אתה רוצה להשקיע המון המון בהתכונן למבחן בסוף הסמסטר, זה כבר ברמה האישית של בחירה, למה אני פה ולמה אני עושה את ה-MBA הזה, אבל ברמה עצמה, אני חושבת שדווקא לימודים היו ברמה גבוהה יותר, או תכלס, מלמדת יותר ומעשירה יותר. גם אם אתה לא שם, באמת, לעבוד, בסוף ללמוד את הכלים, אני לומד בעבודה וביום-יום שלי הרבה יותר מאשר בשנתיים של הלימודים, אבל החוויה עצמה, אני הרגשתי שהיא דווקא חוויה מעשירה יותר.
אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שכל ההסתכלות על השכלה הגבוהה היא פשוט שונה לחלוטין, כי זה עולה הרבה יותר כסף, זה פשוט עולה ים בכסף, ואנשים שמגיעים לשם, אם זה באנגליה, ואם זה באירופה, ואם זה בארצות הברית בטוח, זה אנשים שמגיעים לשם, הם they pay top dollar, אז כאילו הם באים לעבוד, והמרצים מרוויחים הרבה יותר מאשר בישראל, סליחה שאני אומרת, וגם הם באים לעבוד. אין חיה כזאת, לא נתקלתי, לא כמרצה, לא כסטודנטית, של מישהו שפשוט עומד ופחות או יותר, סליחו לי, מקרים מהסיכומים שלו מלפני 10 שנים, וכולם שם יושבים מולו גם ככה עם הלפטופ עם הסיכומים, והם רק מתקנים לו איפה חסר לו הפסיק, ואם הוא הוסיף איזשהו פסק דין השנה. אז באמת מרצים נכנסים, הם מתיישבים בשולחן, כיתות קטנות, פשוט מתחילים לדבר. ובמובן הזה אולי, אחד הדברים היותר חשובים שאני חושבת שקיבלתי מהאקדמיה בחול, היא המסביב, המעטפת, ההרצאות, הוורקשופס, ההזדמנות להיכנס למקומות, האירועים, התפיסה שלי של המקצוע, וטסתי לעשות תואר שני כבר כעורכת דין כמה שנים, היא השתנתה לחלוטין. זה לימד אותי להתנהל. כי אם אתה יודע לנהל את עצמך, וזה באמת, באמת, אני מעודדת את כל מי שטס ללמוד בחול, תלמדו להתנהל. להתנהל באירועי נטוורקינג, ללמוד להציג את עצמך בפני מישהו, ללמוד איך מדברים ומתקשרים עם אנשים מתרבויות שונות, ללמוד איך מספרים בשתי דקות באיזה elevator pitch, מי אתה, מה אתה עושה ומה אתה מחפש, זה מאוד מאוד חשוב. בכנות, הרבה מאוד עורכי דין ישראלים מאוד טובים לא יודעים לעשות את זה, והרבה מאוד אנשי עסקים מאוד טובים לא בהכרח יודעים לעשות את זה. זה משהו שאני מעודדת את כל מי שיוצא מישראל, לתפוס את ההזדמנות ולהסתובב ולקטט את הרגליים, וללמוד ללחוץ ידיים וללמוד לדבר עם אנשים שונים לחלוטין, שיש מצב שעד אותו רגע לא הייתם פוגשים אותם בשום קונסטלציה אחרת. זה מעצב, זה מחדד, זה האדג'. אם אני חושבת שיש איזשהו אדג' תחרותי שיכול לצאת מלימודים בחול, זה אולי כל מה שבא מסביב, on top of the תואר, כאילו, כי זה ללמוד להסתדר לבד, וזה ללמוד לבנות את עצמך ואת השם שלך בעשר אצבעות. אתה מגיע לשם, אין לך חברים מלפני, אף אחד שם לא היה איתך בצבא. המרצים לא מכירים אותך, לא מדברים בשפה שלך, ואף אחד לא יותר מדי מעוניין להישאר בסוף השיעור ולעזור בשום דבר, בוא ננסח את זה ככה. אז אני חושבת שזה תרגיל מאוד חשוב בבגרות נפשית ובכלל, ובמקצועיות. כן?
טוב, אז אירה, אני אוסיף על זה, זה חלק כאילו מהדברים שחשבנו על מה נדבר פה. אני דיברתי קודם שאני רואה את הלימודים כחלק, לא יודעים, הכרחי, אבל מאוד חשוב, מאוד מהווה יתרון משמעותי מי שרוצה לעבוד פה אחר כך. אני רואה, אני מדברת עם אנשים ששוקלים ללכת ללמוד פה בחול, לדעתי MBA פה הוא אחד הדרכים היותר חלקות לעשות את זה, כי זה באמת נותן לך הזדמנות באמת שנתיים של טירונות. של טירונות, מה זה אומר להיות אמריקאי? ובאמת זה עולם ומלואו. וזה החל ואני חושבת שחלק מהסקילז האלה הם גם רלוונטיים, גם אם אתה חוזר לארץ, את מה שאת אומרת, לדעת איך להציג את עצמך ולדבר וכולי, אבל באמת השנתיים האלה של אתה חי עם אמריקאים, עובד עם אמריקאים, לומד לדבר את השפה שלהם, לומד לדבר איך הם חושבים, איך הם חושבים על קורות חיים, איך הם חושבים על איך שהם מציגים את עצמם, איך הם חושבים על ניהול קריירה. הם יודעים, באמת, הם לומדים לעשות את זה מגיל אפס. בישראל לא לומדים לעשות את זה. והשנתיים האלה באמת הכשירו אותי, נתנו לי את הקפיצה הזאת של, אחרי זה פשוט יותר קשה. ואני משערת, אנשים עושים את זה בו ועוברים כאילו בלי הלימודים. אבל לדעתי זה באמת דרך חלקה יותר לתרגל, להיחוות ולבוא מוכן יותר כשאתה תגיע בעצם לשוק העבודה כאן.
מה באמת למדתם על עיצוב קורות החיים או אפליקיישן לג'אבס במסגרת התואר, אחרי התואר, ליד התואר?
אתה לומד פשוט איך לכתוב אותם ומה חשוב ומה לא חשוב, איך להציג את עצמך, איך לוותר על המון דברים שנראו לך נורא 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 חשובים, אבל תכל'ס שאתה מבין שקורות חיים זה לא בשביל להראות כמה שאתה חכם, אלא כמה אתה מתאים, אני אומרת משרה, אבל זה יכול להיות גם משהו באקדמיה, זה יכול להיות תפקיד מסוים, הקורות חיים בסופו של דבר הם איך שאתה מציג את עצמך למשהו ספציפי, לא רק להציג, סתכלו כמה אני מוכשר לאורך חיי, ואני חושבת שזה משהו שחשוב גם בתהליך הקבלה, כי גם עובדים בקורות חיים בכל ההכנה לזה, אבל אני חושבת שדווקא לשלב אחר כך זה נהיה אפילו עוד יותר משמעותי, ואני חושבת שזה אחד הדברים, הכלים היותר, כאילו, אם חושבים על קורות חיים, זה אחד הכלים החשובים שלמדתי במהלך השנים שאני כאן.
אמיר?
אצלי לגבי קורות חיים זה היה קצת מצחיק, כי אני בגדול, עוד דבר, משהו כללי, בגדול כל הסיפור הזה של הגשות, זה דבר שצריך לעבוד עליו ממש קשה. ואנחנו לקחנו, בגלל שכמו שאמרתי, אנגלית שלי הייתה ממש גרועה בתחילת הדרך, לקחנו מישהי שתלווה אותנו גם בהכוונה של איך לכתוב ומה לכתוב, וגם תעזור לנו עם העריכה באנגלית, אני מניח שכולם מכירים אותה, קוראים לה אנה לוברבין, ומניח שחלק גדול מהאנשים השתמשו בשירותיה, או מכירים מישהו שהשתמשו בשירותים שלה, והאמת שעשינו איתה את כל ההגשות ללונדון, ומאוד התלבטנו כן להגיש לתוכנית הזאת, לא להגיש לתוכנית הזאת, חשבנו שהסיכויים שלנו לא כאלה גבוהים לזכות במלגה, והתלבטנו נורא, ובסוף אמרנו יאללה, יש לנו כמה שעות ביום שבת ובוא נגיש, ובקורות חיים פשוט הם רצו את הקורות חיים בפורמט שלהם, אז פשוט זרקתי את כל מה שעשיתי, לפורמט שלהם, בלי לערוך אותו, בלי כלום, זה יצא איזה ארבעה עמודים, בניגוד לכל הכללים, וזה איכשהו עבר. אז אני לא יודע, אני מאוד מסכים מה שניצן אמרה, שקורות חיים צריכים להיות מותאמים לסיטואציה ספציפית ולזה, אבל אני לא יודע להגיד משהו חכם בהקשר הזה, כי אני פעלתי לא לפי הכללים ולי זה עזן.
טוב, בסדר, ואולי באמת הדבר האחרון שנסיים איתו זה קצת על האתגרים האישיים. עם מי טסתם, איך מסתדרים עם חיי משפחה, איך מוצאים דירה, איך מתאימים את עצמך למנטליות שהיא אולי לא תמיד פשוטה, חלק מכם, חלקנו טסנו רווקים, חלקנו טסנו נשואים, חלקנו טסנו פלוס, אז הנרטיבים הם שונים, ניצא לחיה אצלך.
זה אכן משהו שצריך להקדיש עליו מחשבה. יחד עם זאת אני חייבת להגיד, זה משהו שאפשר להקדיש עליו את כל המחשבה שבעולם, ואז מגיעים לסיטואציה ונתקלים בעוד אתגרים שלא חשבת עליהם. אני הגעתי עם בעלי, תינוקת את שנו רחל מהחצי שנה האחרונה, שזה מהווה אתגר אחר, אני חייבת להגיד ברמה האישית, באמת המרחק עם המשפחה וזה, זה, אין ספק שזה פתאום מעלה סימני שאלה שלא היו קודם, אבל בלימודים עצמם, אני חושב שזה היה, זה היה מעניין שמיכל אמרה ללמוד איך להגיד כן, ודווקא פתאום שאני הייתי פה עם בעלי ועם בן זוג, זה דווקא איך להגיד לא, כי יחד עם זאת שאני בתוך תוכנית מטורפת, שיש באמת, זה רק לבחור, רק לקחת, פעילות כזאת היא זה אחרת, אני גם פה עם מישהו שמאוד מאוד חשוב לי, שהוא גם מנסה רגע להבין איפה הוא ומה הוא ומה הוא עושה פה, בטח אם אנחנו גם רוצים להיות פה כמה שנים, הוא גם איך הוא מפזס את עצמו מחדש וזה, וזה משהו שצריך לחשוב עליו, עבודות שונות גם מהוות אתגרים, אנשים שבאים עם עבודות קודם מהבית, מבחינת בני זוג, הם מהווים אתגרים אחרים, כלומר כל אחד באמת עם סיפור אחר, אבל זה משהו שבאמת הוא לא פשוט, והוא לא מובן מאליו, ולחשבה שיהיה בסדר, זה משהו שאני, זה לא מספיק. נכון, עוד פעם, יש גבול לכמה שאפשר לחשוב מראש, בתחת שמגיעים לסיטואציה, אז גם לומדים, אתם מבינים, אתם אומרים, כן, אני אמצא פה ישראלי, שיחסתי לעבודה. זה לא בהכרח עובד ככה, וצריכים לתת איזו מחשבה. ועוד פעם, וזה חלק מההחלטות, אני חושבת שההחלטה, כשאתה מגיע כזוג, ההחלטה לעשות את הלימודים האלה ולעבור לחול, זה החלטה של כזוג, זה לא החלטה של בן אדם אחד. ואני חושבת שזה משהו שמאוד צריך להיות במודעות, שמקבלים את ההחלטה הזאת. גם אם זה חלום שאתה משנה א' במשפטים, אבל במהלך הדרך עד שהגעת עד הלום, פתאום יש פתאום זוגיות או התחתנת, אז החלום הזה צריך להיות, ברור שזה חלום של שני אנשים במערכת, כי אחרת זה יהיה עוד יותר קשה ברגע שמגיעים לכאן. ועד כבר שיקול כספי וחובות ומה עושים וכולי. אז זה באמת דברים שצריך לחשוב עליהם מראש.
איך היה לך, אמיר? אתם גם טסתם יחד, לא?
כן, טסנו יחד. למי שלא יודע, אשתי ואני הקמנו במשרד עורכי דין, שנינו במחלקת ליטיגציה ועבדנו חדר ליד חדר, והאמת שבערך חודשיים אחרי שהתחלנו לצאת, אחרי כמה שנים של היכרות, אז שנינו אמרנו, כאילו, דיברנו על זה ואמרנו, טוב, ואולי פשוט נצא ללימודים בחול, ואז זה היה בסך הכל חודשיים אחרי שהתחלנו לצאת, ואמרנו, טוב, אז נדאג להתחתן לפני זה. וכך באמת היה, כאילו, התחתנו ביוני, ובספטמבר כבר נסענו ללימודים, הלימודים התחילו באוקטובר, אבל כמובן שניצלנו את זה כדי לעשות טיול של חודש גם לפני וגם אחרי, הלימודים באירופה, וזה בהחלט חוויה לעזוב את הארץ ביחד עם אישה, זה הופך את כל החוויה בעיניי להרבה יותר קלה, וזה שלמדנו באותה תוכנית, וסיטואציה קצת שונה מהסיטואציה של ניצן, כי אנחנו מאוד מאוד השתדלנו להגיד כן להכל, והפכנו להיות, בגלל שהאירופאים לומדים תואר שלי בגיל יחסית צעיר, ואנחנו היינו יחסית המבוגרים, אז תמיד לנו היה יותר כסף, אז אם למישהו לא היה איפה לישון, כי הוא לא סגר דירה או שאיפה אותו, אז אנחנו נמצנו אותו אלינו לדירה, והפכנו להיות הסוג של האבא והאימא כל פעם של כל סמסטר, אבל בקטע טוב, לא בקטע זקן, זאת אומרת, כל המסיבות היו עושים אצלנו בבית וכאלה, כי בכל שאר הדירות זה דירות עם שותפים, אז אי אפשר זה, אז הייתה חוויה זוגית מאוד נחמדה, הסתכלנו על זה כשנה של ירח דבש בגדול. אז זה מאוד שונה, אני מניח שלעבור למדינה לבד, לקום ולהגיע בלי שום מערכת תמיכה במקום, זה הרבה יותר קשה ממה שאני עברתי.
כן, הייתה איפשהו ביניים כזאת, אני חושבת, אני בהתחלה באתי כוח חלוץ לבד לאיזה חצי שנה, ואז הבן זוג שלי הצטרף אליי שמה, ובחצי שנה הראשונה שאני הייתי לבד, אני ניסיתי ללכת במדיניות של כן להכל, כי ידעתי ש... וסליחה שאתה נשמע, אין מה לעשות, יש סדר עדיפויות אחר ודברים משתנים, ורוצים לעשות דברים אחרים, יש יתרונות של רשת תמיכה, יש חסרונות של דברים אולי קצת אחרים. התחתנתי תוך כדי התואר שלי בישראל, שזה בכלל אתגר, אני לא ממליצה על זה לאף אחד בגדול, על חתונה אני לא ממליצה בגדול, אבל לארגן את החתונה שלך בישראל בזמן שאתה לא גר בישראל ולעשות את זה בכמה שבועות, זה באמת למטיבי לכת, ואמיר הוא היה שושבינה שלי, באמת כדאי לראות את התמונות האלה בהזדמנות.
היא לא יודעת כמה אומרת שושבינה, אני לבשתי טוטו ורוד, כן?
ממש טוטו וכנפיים, אבל העניין באמת לדעתי, יש פה איזשהו אתגר קצת שונה שאנשים צריכים לחשוב עליו, כמו שניצן אמרה, אם אתה או את תשים יחד כזוג, חשוב מאוד לוודא, שכולם מיושרים על מה הם הולכים לעשות שם, כשאנחנו מגיעים לאירוע. זה לא עצות פסיכולוגיות פה, אבל ראיתי הרבה חברים שלי וקולגות, שאחד מבני הזוג היה מאוד עסוק עד מעל הראש, ומצא את עצמו בלימודים, ובתוכנית שהיא מאוד דימנטינג, והבן זוג השני לא מצא את עצמו. וטוב זה לא עושה לאף אחד, אז מאוד
חשוב. גם אני נתקלתי בזה, אירה, זה פשוט, זה היה סוג של קטסטרופה עצובה הדבר הזה.
זה קטסטרופה.
ומצד שני, אנחנו פתאום נורא דרמטיים פה, אני פשוט צריך לחשוב על זה, באמת צירות שכולם מיושרים, כי אגב, כי מצד שני, ודווקא פה אני הולכת דווקא לקשיים, או ליותר, באמת קושי של מתחל נגיד, של הבוקר הבא, כשזה כן הולך טוב, לבוא עם זוג, זה גם נותן המון כוח, כי בסופו של דבר, עם כל שזה חברים וכיף וכולי, אתם מאוד לבד פה במערכה, ואתם פתאום בעולם אחר, בלי משפחה, שונה לחלוטין מכל מה שידעתם קודם, והעובדה שיש בן זוג, שהוא החבר הכי טוב שלי, והחבר הכי טוב שלכם, ובאמת אפשר לשתף את הקשיים, ואת השאלות, ואת כל כך הרבה החלטות שצריך לקבל, זה גם מאוד מאוד עוזר. אז יש בזה באמת פה שני צדדים.
אוקיי. אז כולנו אנשים מבוגרים, ולקחת בחשבון את האלמנטים הנוספים של החיים הבוגרים, כשחושבים על לימודים וכו' זה חשוב, ואולי אנחנו נסיים עם איזושהי הצעת זהב, או שני משפטים שיש לכם בשביל אנשים שאו שוקלים לימודים בחו"ל כרגע, אם זה LLM או MBA או PhD או whatever you, או אנשים שהם כבר התקבלו והם עוד שנייה טסים. מה הייתם ממליצים להם? איך את רואה את זה, ניצן?
לדעת. לחבק, לאהוב, להכיר, באמת, ליהנות מאי הוודאות. כי, זה קצת שונה, זה קצת שונה משבאים באמת לשנת לימודים שאתה יודע שאתה חוזר לארץ אחר כך. אני אומרת, דווקא במקום שהולכים ללמוד במטרה להישאר לעבוד ואללה בבאללה מה יקרה אחר כך, באמת, לדעת ליהנות מאי הוודאות. כי אתה לא יודע איך אתה מתגלגל ומה היו הקשיים ומה הדברים היו שונאים, וזה שונה מהמסלול של... פלוס מינוס הייתי יכולה לדמיין איך החיים שלי יהיו כשהייתי לפני 5 שנים, אתה נכנס פה למקום שאתה לא יודע איך גם תצא ממנו. אז אתה צריך לדעת באמת להכיר, ובעיקר להנות מזה, כי אם מישהו זה גורם לו המון סבל, אני באמת חושבת שצריך לחשוב האם זה מתאים לי.
אמיר?
סוד זהב
אחרונות?
אני חושב שהעצה היחידה שאני יכול להגיד, טובה, זה שאם אין לכם אנגלית מספיק טובה, זה לא סיבה להיבהל, הפוך, זה סיבה למה כן ללכת ללמוד. בסוף, מהר מאוד אתה קופץ למים עם האנגלית, אין לך ברירה פשוט, כי אחרת אתה לא יכול לתקשר, וכמה שאתה חושב שזה יהיה קשה ללמוד באנגלית, אתה מתרגלים לזה מהר מאוד. אני לא חושב שמישהו בתוכנית שלי, כולל אנשים שהגיעו קולומביה בלי מילה באנגלית, או ברזיל, או לא יודע, כל מיני מדינות פיליפינים וכאלה, אחרי 4 שבועות ביחד, כולם למדו באנגלית, כתבו באנגלית, דיברו באנגלית, וגם אם היא הייתה קצת קלוקלת, הכל בסדר, אנחנו זרים ואפשר לעשות את זה באנגלית קלוקלת, אני עד היום יש לי אנגלית קלוקלת, זה לא עבר, וזה לחלוטין בסדר גמור, ואתה גם מקבל את הביטחון עם הדבר הזה, והנה נגיד הסגירת מעגל שלי הייתה, שבסוף התוכנית פרסמתי את התזה שלי בכתב העת של סורבון, באנגלית. אז אם היית שואלת אותי את זה לפני שהלכתי לתוכנית, האם יש סיכוי שאני אפרסם מאמר באנגלית, התשובה הייתה חד משמעית, אפילו לא בחמשיר בספר ילדים. אבל זה עובד, אין מה לעשות.
טוב, אז הטיפ זהב שלי יהיה מה שהוא פחות או יותר נכון לכל סיטואציה, לחשוב טוב עם הראש, לחשוב טוב למה הולכים ללמוד, לחשוב טוב מה שמה, לחשוב טוב מה רוצים או לא רוצים או לא מוכנים לקבל מזה, לחשוב מה עושים כשמגיעים, לחשוב מה עושים עם מי שמגיעים איתו. יש פה הרבה מחשבה שהיא הרבה מעבר, בדרך כלל מרכזים את כל המאמץ על האפליקיישן והקורות חיים והציונים, והקושי האמיתי הוא כל מה שמסביב, אז אני ממליצה באמת לחשוב, ואני מאוד שמחה שיצאנו לעשות את הוובינר הזה היום, ואני מתנצלת על התקלה הטכנית שהייתה לנו, שמערכת זום העולמית קרסה ועברנו לגוגל, שבמקרה, התמיעו את כל החידושים והשינויים, ממש לפני כמה, לפני שקרס הזום, לכו תסבירו. אנחנו מקליטים את זה, וזה יהיה זמין אצלנו בפייסבוק, ואם יש לכם שאלות, לגבי מי מהמשתתפים, או דברים שהרגשתם שלא התייחסנו אליהם, או דברים פרטניים לגבי MBA בארצות הברית, או LLM בלונדון, או תוכנית האירסמוס, או דוקטורט, או מה שאתם רוצים, אז תפנו אלינו ותשאירו הודעות, ואנחנו זמינים. וגם אני רוצה ממש להגיד תודה רבה לרעות קפלן, המנכ"לית של חברת ההשמה סודאפ, שעובדת איתנו בשיתוף פעולה עם ארגון המוגרים של האוניברסיטה העברית, ואם יש לכם שאלות על איך לשקלל את הלימודים שלכם בחו"ל, בקורות החיים שלכם בארץ, ואיזה משרד מעריך מה ומה לעשות עם זה, אז מאוד כדאי לבוא ולדבר איתה ולקבל ממנה גם את האינפוט שלה. ותודה רבה לכולם על הזמן, ותודה רבה לדוברים שלנו, לאמיר ולניצן ולמיכל, ולשי דולב ולקרן דפני, מהמועדון הבוגרים שעזרו לנו מאוד לארגן את זה, ולהרים את הרעיון ולדחוף קדימה. זהו, ביי ביי. Denny Craig.